קצת כזה שקן. טוב, שלום לכם. אני מבין שסיימתם יהושע ואתם מתחילים שופטים, אז אני הצעתי לדבר על היבט לשוני מסוים, ובאמת ההיבט הלשוני הזה אמור להיות רק איזשהו ראי או נקודת מוצא למחשבה על משהו שהוא מעבר ללשון. לפני שנתחיל בדיון בספר שופטים עצמו, אני רוצה לשאול אתכם אולי מה בעצם ההבדל הבולט בין עם ישראל בזמן הנדודים במדבר עם משה רבינו לבין התקופה שיושבים בארץ? מה אולי ההבדל הבולט ביותר מבחינה דמוגרפית, גיאוגרפית, חברתית? מה אולי ההבדל הגדול ביותר? מה נשתנה עם כניסת בני ישראל לארץ? השתנה משהו מבחינת עם ישראל? לא, השתנו הרבה דברים, אני יודע, אבל אני לא שואל עכשיו האם הם התחייבו במצוות התלויות בארץ, אלא מבחינה חברתית או מבחינת העם, איזה הבדל הוא מאוד בולט בין הנדודים במדבר לבין החיים בארץ? כן? מה אתה אומר? התפלגות לשבטים, אפילו יותר מזה, הרי עקרונית הם חיו למשפחותיהם גם במדבר, כלומר, יודע, במפקד מנו את בני נפתלי לחוד ואת בני ראובן לחוד, אלא גם. נכון, אני חושב שזה ההבדל הגדול ביותר, אני חושב, בין אותם אנשים, לא יודע אם זה אותו דור שחצה את הירדן, אבל כל זמן שבני ישראל היו במדבר, וכנראה, זה לא בטוח, אבל אולי גם כשהם היו בארץ מצרים, הם היו יחסית ביחד. ביחד במובן הזה שהם כנראה היו באזור, במצרים מאוד קשה לדעת, אבל נניח שהם ישבו בארץ גושן, כמו שנרמז בתורה בכמה מקומות. אז בסך הכל היה איזה גטו יהודי גדול, אני אוהב את המילה גטו, אבל ארץ גושן אולי תפקדה כדבר כזה, וגם אם נעזוב רגע את ארץ גושן, אחרי זה במדבר הם היו ביחד. ביחד במובן מאוד מצומצם. אני לא יודע בדיוק מה היה הגודל של המחנה, יש על זה דיונים אצל חז"ל, אבל אפשר לשער. אבל גם אם מדובר בעם גדול ורב, מדובר בדרך כלל מעריכים אוכלוסייה של 2 מיליון אנשים. אז 2 מיליון אנשים שמתניידים במדבר, הם לא יושבים במטר מרובע. ברור שגם אם היה שם ניסים, אבל וזאת נקודה חשובה, א', הם ודאי היו צפופים מאוד, וכשמתניידים במדבר הם היו תלויים במקורות מים, כלומר גם מהבחינה הפיזית, וגם היה להם מוקד אחד, דהיינו משה רבינו ואוהל מועד, אם תרצו משה ואהרון. אז גם אם אוהל מועד ועבודת הקורבנות לא כל כך הייתה רלוונטית לכל אחד מבני שבט ראובן, יהודה, אפרים או נפתלי, על כל בעיה משה רבינו היה הכתובת, נכון? אז בסדר, את הדבר הקשה יביאו למשה ולא את הדבר הקל. אבל כבר שמענו פרשת יתרו שכל העם עומד עליו מן הבוקר עד הערב, והתמונה שעולה מהתורה זה שמשה נמצא כל הזמן במוקד. כל מבקש השם יצא אלו אל מועד, זאת אומרת משה נמצא במרכז. עכשיו, לדבר הזה יש השלכה חברתית מאוד חזקה, והיא שלא משנה מאיזה שבט אתה, בסופו של דבר יש לך תמיד איזה גורם מרכזי אחד שמשפיע, שמקרין. צריך גם לזכור שבמדבר משה מלמד אותם את המצוות. אז שוב, אני לא נכנס לשאלה, אז איך באמת זה היה, כמו התיאור במסכת עירובין, שהם באו, נכנס אהרון, נכנסו בניו, נכנסו זקנים, נכנסו כל ישראל. מה זה הכל ישראל ששמעו את משה? אבל גם אם נניח שאת משה באופן ישיר, כשהוא לימד אותם, שמעו נניח רק זקני וחכמי כל שבט ושבט, נניח, הרי אפשר להתפקח על זה עד מחר בבוקר, לא, בתורה לא ברור. אבל דבר אחד כן ברור, שכולם שומעים מאיש אחד, אתם רוצים, משה ואהרון, וזה נפוץ אחר כך בכל המעגלים. בסופו של דבר, גם כשמשה עומד למות, אז הוא עושה סבב בין כל השבטים, נפרד מהם. בכל אופן, כל 40 השנה שהם היו במדבר, וכנראה גם בתקופה שהם היו בארץ גושן, בכל התקופה היא, החיים החברתיים היו מאוד מרוכזים סביב מוקד אחד. בארץ גושן לא ברור אולי מי המוקד, אבל ברור שהם כנראה חיו, לפחות רבים מהם חיו ביחד, במדבר הם ודאי חיו ביחד. לעומת זאת, כמו שאמרתם פה, כשהם הגיעו לארץ הם כבר לא חיים ביחד. אנחנו חיים בארץ, אנחנו יודעים מה זה, כן? אז שבט יהודה היה פה, אבל שבט ראובן היה די רחוק. זה כבר לא מצב שיש לנו שאלה, שנינו הולכים לאותו מקום. אם מישהו בשבט ראובן, בנחלת ראובן, יש לו איזה בעיה, הוא לא יגיע לכאן. יש לו מספיק מקומות בעבר הידן המזרחי. אם מישהו בשבט יששכר יש לו בעיה, הוא לא צריך להגיע לכאן, וגם מישהו משבט יהודה, הוא צריך להגיע לשבט יששכר. ארץ ישראל היא ארץ טובה ורחבה. אמנם יש ארצות גדולות יותר ממנה במפה, אני יודע, אבל בכל אופן, בשביל עם ישראל, התנחלות השבטים יוצרת מרחקים בין השבטים. יוצרת התפרסות גדולה יחסית. שבטי עבר הירדן המזרחי במזרח, שבטי הדרום כמו יהודה ושימון בדרום, שבטי המרכז, אם נרצה, כמו אפרים ומנשה במרכז, שבטי הצפון בצפון. זאת אומרת, יש פיזור גיאוגרפי יחסית גדול, והדבר הזה הוא במיוחד חשוב בהקשר של חיים של חקלאים. אם עם ישראל היה עם של סוחרים, כמו שזה עתיד לקרות במהלך הדורות, אז אולי זה לא משנה אתה גר. כי אם אתה סוחר, נע ונד תהיה בארץ. אם הם היו מטיילים כמו אברהם אבינו, אז הוא הולך למסעיו. אבל אם עם ישראל, לא אם, היות שעם ישראל היה עם חקלאי, שככה זה מתואר בתנ"ך, שההתנחלות לובטה בהתנחלות עבודה חקלאית. אז אם הם חקלאים, חקלאי תלוי באדמה שלו, ואם הוא גר בגוש עציון, אז הוא יכול לגדל, אני יודע, מגפנים, וכנראה גם תבואה, אפילו זה לא השטח הכי מוצלח. אבל אם הוא גר בבקעת הירדן, הוא יגדל תמרים, ואם הוא גר בגליל, הוא יגדל גידולים של גליל, ואם הוא גר בשפלה, הוא יגדל תבואה ודברים אחרים. זאת אומרת, גם היום הגידולים החקלאיים, הם קושרים את האדם לאדמה שלו, וחקלאי זה סוג פרנסה שאדם מאוד קשור לאדמה שלו, כן? א', זה צריך לשאול את התאחדות העיקרים, לא אותי, אבל באמת, והתשובה לשאלה שלך, אתה חושב חשיבה מודרנית, אתה מוכר בשוק הסיטונאי וכו', זה לא עבד ככה עד לפני כמה מאות שנים, וחקלאי חי ממה שהוא מייצר, ומחליף פרה בחמור ותבועה בגפן, ואיש תחת גפנו ותחת תאנתו, זה הביטוי, זאת אומרת זה אמצעי המחיה, כן? עכשיו, רק לסבר את האוזן, אומרים, אני לא בדקתי, אבל אומרים שבאירופה של ימי הביניים, שאמצעי התחבורה היו קצת יותר משוכללים, ואולי אפילו הכלכלה הייתה קצת יותר דינמית, אדם ממוצע לא הרחיק לכת יותר מ-15 קילומטרים מהמקום שבו הוא נולד כל ימי חייו. בתרגום פשוט לעברית, מי שנולד בגוש עציון לא עבר את הרדיוס של חברון ירושלים. זה באמת הגיוני? אני לא יודע אם הערבים שגרים פה בארץ לפני 100 שנה הלכו יותר. רובם, החקלאים אני מדבר. אני לא מדבר על הסוחרים או על אנשים שהם נוודים מטבעם. אדם נולד במקום מסוים, שם נולד, שם גדל, שם ימות, והמקסימום שהוא מכיר זה כאמור רדיוס של 15 קילומטר. למה לא לחשוב שזה היה נכון גם בארץ? לא למה לא לחשוב, זה כנראה נכון גם בארץ. זה נכון לגבי הרבה חברות מסורתיות. עכשיו, הדבר הזה יש השפעה עצומה. הוא היה פה והוא לא יודע בכלל מה קורה שם. אין לו מושג, הוא אף פעם לא היה שם, שלא זה ארץ לא נודעת. זה נכון לגבי הרבה חיים כפריים בעולם, ואין סיבה לחשוב שזה לא היה נכון לגבי אבותינו. הוא חקלאי, הוא פה, הוא גר כאן, הוא נמצא כאן. המאורעות שמתרחשים איתו הם המאורעות שכאן. זה מה שקורה לאדם סביר ורגיל. עכשיו, זה אני אומר מבחינה חברתית. השאלה היא, האם אנחנו נוכל ללמוד משהו יותר מזה על הפיצול, אם היה פיצול בכלל, בעם ישראל, ואני רוצה לקחת דווקא את ספר שופטים והלשון שלו בתור איזשהו ראי, כי בדרך כלל תופעות לשוניות משקפות תופעות חברתיות, זאת אומרת, מדובר בסך הכל על איזשהו ראי, אבל זה ראי מאוד מוצלח, כי זה ראי שנותן תמונה של משהו שהוא כמסר לפי תומו, ודבר שהוא מספר לפי תומו הוא תמיד דבר מוצלח. הדוגמה הראשונה היא דוגמה מפורסמת, והיא הדוגמה של שבט אפרים בסיפור של שיבולת וסיבולת. כיוון שאני מתמקד בלשון, אז לא מעניין אותי כרגע מה היה הסיפור. אני מקווה שהסיפור מוכר לכולם, אבל אני לא רוצה לנתח את הסיפור, הסיפור מעניין. אחת, לזהות מי שייך לשבט אפרים. ואז כתוב כך, ויקבוץ יפתח פרק י"ב, מי שיש לו פה תנ"ך, פרק י"ב פסוק ד', ויקבוץ יפתח את כל אנשי גלעד וילחם את אפרים. ויקו אנשי גלעד את אפרים, כלומר בעבר הידן המזרחי יושבים אנשי אפרים. מה הם מחפשים שם בכלל? זה מה שאמרו להם. כי אמרו, פליטי אפרים אתם. גלעד בתוך אפרים, בתוך מנשה, מה אתם מחפשים פה? זה לא המקום של שבט אפרים, תסתלקו מפה. כיוון שאתם לא מסתלקים מפה, נשלח אתכם לעולם הבא. וילקוט גלעד את מעברות הירדן לאפרים. עכשיו, כיוון שהם כעסו עליהם, החליטו להרוג אותם. לא הסתפקו בגירוש. אבל איך הם ידעו שהוא מאפרים? אין לו תעודת זהות, לא כתוב בתעודת זהות שלו אפרים. היה אמצעי יעיל מאוד. והיה, אני קורא את פסוק ה', כי אומרו פליטי אפרים, אעבורה, תן לי לעבור את הירדן, ויאמרו לו אנשי גלעד, האפרתי אתה, ויאמר לו, כמובן שהוא אומר לו, מי רוצה שיהרגו אותו? ויאמרו לו, אמונה שיבולת, ויאמר סיבולת, ולא יכין לדבר כן, ויוחזו אותו וישחטו אל מעברות הירדן. אז ויפול בעת ההיא מאפרים 42 א'. אני מתעלם למרבה הצער מהאירוע הטרגי הזה, שהוא גם מלמד הרבה, אבל אני רק שואל את עצמי שאלה אחת. מה הם בעצם עשו? מה היה המבחן לזהות עם מישהו מאפרים? אמרו לו, תגיד מילה שיש בה שין. הם היו בטוחים שהדבר הזה יסגיר אותו מיד. וזה הצליח, הם הצליחו ככה ללכוד אלפים ורבבות. למה הם היו בטוחים בזה? כי הם ידעו שאנשי שבט אפרים, לפחות אנשי שבט אפרים שבעבר ידעו מזרחי, אבל כנראה אולי אנשי שבט אפרים, לא יכין לדבר כן. מה פירוש לא יכין לדבר כן? הביטוי הזה היה קשה גם לפרשנינו, אבל הרד"ק הבין אותו, אני חושב, כפשוטו. כמו שהיו מנסים אותם בזו המילה, היו מנסים אותם בכל מילה שיש בשין. והאפרטים היו קוראים אותו סין. ובני אפרים, שהיו מגמגמים באות השין, אומר הרד"ק, למה הם לא ידעו להגיד שין? הרד"ק יודע למה. אולי אוויר ארצם היה גורם להם לזה. כמו אנשי צרפת שאינם מביאים לקרוא את השין, כן. כלומר, הרד"ק שחי בדרום צרפת, אבל הוא בא מספרד שבה ידעו להגיד את השין, והוא יודע שהצרפתים, צרפתים בדרך כלל זה שבצפון צרפת, אין להם שין. אז הוא אומר, טוב, כנראה בצפון צרפת אין אוויר טוב, אז אין שין. פרובנס, עם הים התיכון, ריביירה, אני יודע מה, אפשר גם להגיד שין. בצפון צרפת אי אפשר להגיד שין. אני לא יודע אם זה בגלל מזג האוויר בצפון צרפת, אבל העובדה היא נכונה, שבצרפת של המאה ה-12, כמו בגרמניה ובאנגליה, אין שין, לכן בשפות האירופיות, אין, יש בעיה, איך כותבים שין, כל שפה, המציאה איזה פתרון אחר. אין להם שין, אז הרד"ק אומר, אין להם שין. כלומר, גם הוא מכיר אנשים שאין להם שין. אז גם הוא יכול לתפוס אותם ולהרוג אותם באותה הדרך, כשהוא לא עשה את זה. אבל עכשיו נעזוב לרגע את צרפת ונחזור ליפתח ובני אפרים. זאת אומרת שבתקופת ההתנחלות נוצרת קבוצה שהזיהוי שלה הוא זיהוי במבטא. תגיד שין, יוצא לו סין. אנחנו יודעים שיש כמה עדות בעם היהודי שגם להם השין לא יוצאת כל כך, כן? חוץ מעדותו של הרד"ק, כן? מפורסמת השין הליטאית שהיא בעצם מין סין מצד אחד והשין של המרוקאים מצד שני. עכשיו, לא משנה כרגע מה הייתה השין של בני אפרים. משנה דבר אחד, שהשבטים דיברו שין אחת, ובשבט אפרים מדברים אחרת. זאת אומרת, שנוצר כבר הבדל בהגייה, בשפה. ואם נשאל את עצמנו, איך יכול להיות דבר כזה? התשובה היא, יכול להיות דבר כזה. משום שאנחנו, אפילו אפשר להסתכל בארץ ישראל. למה שאני אספר מה קורה בצרפת הרחוקה והלא מוכרת? בארץ ישראל יש ערבים שדוברים ערבית, כמו שאתם יודעים. עכשיו, ביניהם יש הבדלים גדולים בלהגים. למשל, זה קצת דומה לשין, לא כרגע קשור לשין, אבל דומה, שיש אזור בארץ שבמקום להגיד כה, אומרים צ'ה. כלומר, במקום להגיד כיף חלק, מה שלומך, אומרים צ'יף חלק. מזה כנראה המילים שנכנסו לעברית, צ'יזבט, שזה כיזבט, כלומר זה הקף, וצ'ילבט, שזה כנראה כלבה. כלומר, הכה הוא צ'ה. עכשיו, זה אזור מסוים בארץ, אז בעצם את אותו תרגיל יכולנו לעשות לאותם כפריים. להגיד לו, תגיד כלב, הוא יגיד ג'לב. תגיד כזב, הוא יגיד שזב. זה מילים שאפילו הגיעו לעברית בצורה הזאת. אבל זה רק אזור מסוים. זאת אומרת, אפשר למפות, לא משנה אם זה במשולש או באיזשהו אזור בגליל, אתה יכול להגיד, הבן אדם הזה הוא משם. איך נוצר הדבר הזה? בדרך כלל מסבירים שהיות שכמו שתיארתי, אנשים בדרך כלל גרים במקומם, נשארים בו ולא יוצאים ממנו, אז כשמתפתחת איזו תופעה מקומית, היא הופכת להיות מאפיינת את בני המקום. בני היישוב, בני האזור, בני היחידה האתנית. וכיוון שהיחידות האתניות באופן בולט הם השבטים, זו היחידה הכי טבעית בספר שופטים, ובכלל בעצם עד אולי חורבן בית ראשון, אז בשבט הזה, או בחלק מהשבט הזה, התפתחה התופעה. זאת אומרת שהפיצול הזה, שתיארתי אותו מקודם, הפיזור הגיאוגרפי, יש לו כבר ביטוי לשוני אחד בולט, והוא ניכר במבטא. כלומר, תפתח את הפה, ישר יודעים אם אתה משבט אפרים. עכשיו, יכול להיות שהיו עוד דוגמאות ולא סיפרו לנו תנ"ך. הרי יכול להיות שבני שבט אפרים לא יודעים להגיד שין, ובני שבט מנשה לא יודעים להגיד ג' אני יודע, הרי זה יכול להיות, אני לא בטוח. אבל עד שאני שואל את זה יכול להיות או לא יכול להיות, אני רוצה להגיע לפרק אחד שכולכם מכירים, וקצת לעיין בו, והוא שירת דבורה. בשירת דבורה, שאולי אפילו חלק מכם יודעים את זה בעל פה, זה פרק מאוד מפורסם, וגם קוראים אותו בתורה שרה, ובכלל. בשירת דבורה, בפרק ה', פסוק י' אומרת דבורה, שם יתנו צדקות השם, צדקות פרזונו בישראל. מה פירוש שם יתנו צדקות השם? מה פירוש לתנות את צדקות השם? מה זה לתנות את צדקות השם? כן. לכאורה לשנות, כלומר להגיד, כך מפרש הרד"ק. מלשון הרד"ק אומר, יתנו לשון לימוד ושינון, תרגום ושיננתם לבניך ותתנינו לבנך. משנה זה מתניתין. אז אנחנו יודעים שהפועל העברי שנה הוא בארמית משום מה תנה, ופירושו להגיד, לדבר. הרד"ק הבין ו... נדמה לי גם, זה לא מפורש, אבל טוב, גם תרגום אתה משתמש שזה היה, אבל זה יכול להיות שזה פרשנות ולא תרגום. אבל הרד"ק הבין שזה עניין של תנה. עכשיו, אם זה לתנות, אז זה לשנות, זה יפה מאוד. אבל השאלה היא רק אחת. בעברית אומרים לשנות, והשורש שנה, שפירושו לעשות משהו פעם שנייה, להגיד משהו פעם שנייה, הוא שורש עברי טוב. אז למה דבורה אומרת יתנו? הרי דבורה לא לומדת גמרא. לא לימדה גמרא ולא למדה גמרא, כי היא דיברה עברית. זאת אומרת, גמרא זה בארמית, היא דיברה עברית. אז למה היא משתמשת ביתנו? עכשיו פה אפשר להגיד, טוב, אולי יתנו זה משמעות אחרת. לתנות באמת, השורש הזה לא מופיע הרבה בתנ"ך. יש לתנות לבת יפתח, גם כן לבת יפתח דווקא, ויש בהושע. אבל בדרך כלל מסכימים, אני לא רוצה להיכנס פה לכל השורש תנה, זה מי שרוצה לבדוק בקונקורזציה ובמפרשים, אבל בדרך כלל מסכימים שהשורש תנה בכל הופעותיו הוא באמת מה שבעברית אמור להיות שנה ובארמית תנה. כך מסכימים המפרשים, ולא ניכנס לשאלה אם זה משמעות של שבח כמו שמשתמע אולי בהושע, או זה משמעות של דיבור כמו שמשתמע פה, או ששני הדברים הם נכונים. אבל השאלה בעינה עומדת, למה היא אומרת יתנו? עכשיו, לפני שנענה, יש עוד שאלה. יש פסוק אחד מאוד מפורסם בשירת דבורה, שאימא של סיסרא לא ראתה שמגיע, בעד החלון נשקפה ותייבב אם סיסרא. מה זה לייבב? לבכות. איך אתה יודע? מתרגמין על יום תרוע, יום יבבה. אז מה שהיה פשוט לך, לא היה פשוט לרשי. רשי מביא שלושה פירושים למילה תייבב, שהיא מילה יחידאית בכל התנ"ך, לא מופיעה בשום מקום בתנ"ך. אז רשי אומר, ותייבב, פירוש ראשון, לשון דיבור, כמו ניב שפתן. חיפש משהו שיהיה בעברית. ורבותינו פירשו כמוך, לשון גניחה כתרועה, דמתרגמין על יבבה. אבל דעתו של רשי לא הייתה נוחה מזה, ואני אומר לשון ראייה, בעד החלון נשקפה ותייבב. למה היא כבר בוכה? הרי באמת מי שמפרש שזה היא בוכה, כבר מקדים את המאוחר. היא מודאגת, כן? מדוע בושש רכבו לבוא? אבל התיאור של הפסוק לא אומר שהיא יודעת על מפלה. חכמות שרותיה אומרות לה, לא צריך לדאוג, הם מתעכבים עם השלל. היא לא חושבת על תבוסה. אז למה היא כבר בוכה? מה, היא בחיינית כזאת? חוץ מזה, היא אימא של שליט. נשים שהן אימהות של שליטים צריכות להתנהג בצורה מאופקת ולא בצורה רגשנית ומתפרצת. אני אומר את זה ברצינות, לא בצחוק. אני חושב שזה המניע לכך שרשי לא מוכן לקבל את הפירוש של הגמרא על התייבב הזה. ואז, כלומר, נשקפה ותייבב, נשקפה והסתכלת במשקפת לראות מה היא רואה. זה הרי התיאור, לשון ראייה, אבל איך זה קשור לתייבב? יש לרשי הברקה יפה, כמו בבת עינו. הרי יש לנו בבה, לא יודע, שזה קשור לעיניים. מה זה בבת העין? אפשר להתווכח. אבל העין יש בה בבה. אז למה שלא יהיה פועל שקשור למילה הזאת, שפירושו, תגידו, להסתכל ראייה חודרת. יפה מאוד. בעד החלון נשקפה, נשקפה זה רק עמדה, גם איזבל נשקפה בעד החלון. יש אפילו ספר שלם שעוסק באנשים שנשקפות דרך החלון, בניתוח הספרותי של זה, אבל זה לא עניין פה. ותייבב, והביטה הבתה חודרת לראות מה קורה, ושואלת את עצמה ספק בכל ספק בלחץ או בראש מדוע בושש רכבו לבוא, והעוזרות שלה שתפקידם תמיד להרגיע ולהגיד דברים טובים אומרות, חכמות צרותיה תעננה, אף היא תשיבה מראה לה, אף היא תשיבה מראה לה, אז היא לא מייבבת בכלל. הרי באמת התפיסה שהיא בוכה היא מאוד לא סבירה בקריאה של הפסוק בהקשרו. למה כולנו רגילים לתייבב הזה יום תרועה יום יבבה? כי כשחזל שואלים את עצמם מה זה תרועה, אז הם אומרים, תרועה, אונקלוס מתרגם יבבה, ויבבה בארמית זה באמת בחיות. ואז חזל שולפים ואומרים, יש את הפסוק הזה בתנ"ך. נו, אז אם הוא הפסיד בקרב, אז היא כבר בכתה. אז אם זה נכון או לא, אני לא, בפשט אני לא יודע, אני יודע שלרש"י היו שלושה פירושים. אבל דבר אחד ודאי נכון, שהפועל לייבב הוא באמת קיים בארמית, וזה חזל צודקים. כלומר, יש פועל לייבב בארמית. נניח, לפי הפירוש שרש"י מביא בשם רבותינו. אבל אם זה הפירוש, אז שוב דבורה משתמשת במילה בארמית. ונשאלת השאלה, למה היא צריכה לדבר בארמית? הרי את השירה שלה, מי שומע את השירה שלה בדיוק? החיילים שגמרו את הקרב, נכון? בסוף הקרב היה מסדר המנצחים, עלתה הדבורה על הבמה והקריאה את שירת דבורה. זה מה שכתוב בתנ"ך, כן? וכמו כמקובל בסוף כל מלחמה. יש מסדר ניצחון, ונותנים למישהו לשאת את דברו, אז במקום נאום הרמטכ"ל על הר הצופים, יש פה נאום דבורה בעמק ישראל, אני יודע מה, בהר תבור. אבל שומעים אותה הלוחמים היהודים, הישראלים, לא היהודים, הם היו שבטי ישראל. למה היא צריכה לדבר להם בארמית? מה, הם לא מבינים עברית? וחוץ מזה שהשירה כן כתובה בעברית. עכשיו אנחנו נראה עוד דוגמה. אז ירד שריד לאדירים עם. ירד, מה זה ירד? גם מה זה אז? הפסוק מאוד קשה, פסוק י"ג. אז ירד צעיר, זה היה או זה יהיה? טוב, בשירה תמיד קשה לדעת, אבל למה זה ירד ולא, מה פירוש ירד? אז רש"י ואחרים מפרשים לשון ירדה, זה הצורה ירדה שהיא מקוצרת. במקום להגיד ירדה אומרים ירד, אבל זה מוזר, כי אם מקצרים את הצורה ירדה צריך להגיד ירד, וירד מיעקב, ירדה ירד, כמו יבכה יבק, אני יודע מה, יקנה ייקן, יפנה ייפן, אבל מה זה ירד? לעומת זאת, רבי יוסף קרא, ובעצם כך משתמע גם מתרגום יונתן, שירד זה שלט. זה שלט. עכשיו, אם זה עניין של שליטה, כן? נחית, כך מתרגם יונתן, נחית. נחית זה ירד. אז אם זה ירד, למה זה מנוקד ירד? עכשיו, האמת היא שבארמית ככה מנקדים. אם אתם קוראים לפעמים, אני יודע שבקצב שאתם לומדים, לא תגיעו כנראה לעזרא ודניאל השנה, כי זה לפי הכמות שאתם קוראים בשבוע, דניאל ועזרא יחכו לימים טובים יותר. אבל אם תגיעו פעם לדניאל ועזרא, תגלו שככה אומרים בארמית. במקום שלח אומרים שלח, שין בשווה למד בפתח, במקום ירד אומרים ירד, במקום כתב אומרים טוב. זאת אומרת, בעצם, אם לא הייתי יודע וסתם הייתי נוחת על המילה ירד, הייתי אומר, זה מילה ארמי, בניקוד ארמי, במבטא ארמי. זה נשמע כמו בארמית, ירד. אני לא בטוח, אבל אני יודע שככה אומרים בארמית ירד. אז כבר יש לי לייבב, ויש לי יתנו, ויש לי ירד. עכשיו, מה היא עשתה יעל לסרה? היא גם מחקה את ראשו וגם מחצה את רקתו. מה ההבדל בין מחקה את ראשו למחצה? מה היא באמת עשתה לו? היא לקחה יתד, נכון? שזה משהו כנראה חזק ומחודד, הצמידה את זה לרקה, כמו שאומרים היום להצמיד אקדח לרקה, כן? ולקחה פטיש 5 קילו, ודווקא, זה מה שמסופר בה, בספר, אני מקדים את המאוחר, אבל הסיפור אני מקווה מוכר לכם עוד מהגן או מכיתה א'. אז איך מתארת את זה דבורה? היא מחקה את ראשו ומחצה את ראשו. למה היא גם מחקה וגם מחצה? זאת אומרת, שאלה גדולה, מה זה המחקה הזה, איך היא מחקה? כלומר, לא איך, אלא למה זה מחקה ומה זה מחצה? אז באמת, רד"ק התלבט ואומר שמחקה ראשו זה הסירה את ראשו מלשון מחק בדברי רבותינו, כמו למחוק את הכלי. כלומר, ומחצה זה מחצה את ראשו. כלומר, לפי זה, מחצה זה שהיתד נתקעה לו במצח, בהערקה, ומחקה זה אחרי זה שהיא חתכה לו את הראש. אבל נדמה לי שלא כתוב שהיא חתכה לו את הראש. סליחה שאני נכנס לתיאור הזה, אבל כתוב ש... והנה סיסרא נופל מת והייתד ברקתו. כלומר, יש כאלה בימי קדם, סליחה שאני נכנס לפרט הזה, אבל זה חוזר הרבה פעם בתנך. בימי קדם היה חשוב לוודא שבאמת הרגת את היריב. שיש דרך אחת שהיא תמיד ודאית. זה הדרך שהמשנה אומרת, שאם הראש לא מחובר לגוף, הוא ודאי מת אפילו שהוא מפרקס, נכון? זה כתוב במשנה, אז זה גם היה מקובל. לכן הורידו את הראש לגוליאת. דוד לא הסתפק בזה שהאבן טבעה במצחו. חתך את הראש, עכשיו גמרנו, הוא ודאי מת. עכשיו אותו דבר, אבל היא לא חתכה לו את הראש. כי כתוב שהוא נרדם והיה ויעמוד, וכשברק הגיע, הוא רואה את סיסרא נופל מת ויתד ברקתו. כלומר, היא אולי לא הייתה לחרב, אולי היא לא הייתה מיומנת בזה, זה היה מלאכה של חיילים, חירניקים, לעשות את זה. היא לא הייתה בחיר אף פעם, לא יודע. אבל בכל אופן, היא רק תקעה את היתד ברקתו. עכשיו, למה אני נכנס לכל התיאור הזה הלא נעים? כי אני רק מתעניין בשאלה, מה זה מחקה? לפי רד"ק, היא חתכה לו את הראש, אבל זה לא מה שכתוב בפסוקים. אז אם אני לא מקבל דעת רד"ק, אני נשאר עם זה שמחצה ומחקה זה אותו דבר. איך מחצה ומחקה זה אותו דבר? פה באופן מפתיע בא לעזרתי שוב הארמית. הצדי בעברית מקבילה בערבית, תכף אנחנו נגיע לארמית עוד שנייה, מקבילה לערבית לשלוש אותיות. אחת מהן זה צדי, כמו במילה צדיק, אחת מהן זה משהו אחר, כמו במילה קיץ, והשלישית זה משהו שלא חשוב, זה נשמע היום כמו ד', כמו במילה ארץ. בערבית אומרים את זה היום, אני מדגיש היום, ארד. אבל מה שחשוב זה לא איך אומרים את זה היום. מה שחשוב שההגה הזה כמו ארץ, איך אומרים אותו בארמית, פה אנחנו יודעים את התשובה מירמיהו. בירמיהו, שגם אליו אולי לא תגיעו השנה, אני לא בטוח, לא יודע את הקצב, אבל בכל אופן בירמיהו פרק י', תפתחו שנייה, ירמיהו פרק י', פסוק י' א', יש פסוק בארמית למרבה הפלא. ירמיהו פרק י', פסוק י' א'. כדנה תמרון להום, כך תגידו להם, אלא היה, אלוהים, האלוהים, דשמיה וערכה לעבדו, שאת השמיים והארץ לא עשו, יבדו, יובדו, מערעה מהארץ ומנתחות שמיה אלה, ומתחת השמיים האלה. טוב, המסר של הפסוק זה ברור, זה נגד האלילות. אבל אתם יודעים שאני מתעניין רק בלשון, לא קורא תנך, רק זה מעניין אותי. אז כתוב פה המילה ארץ בשתי צורות, אחת מהן היא ערכה בקוף, מזה המילה הערכה בחשמל, והשנייה היא ערעה בעין. איך אתם אומרים, ערעה או ערכה? ערה, ודאי, אתם לומדים גמרא, אז ודאי שאתם יודעים מה זה ערה. אבל ערכה היא הצורה הקדומה, העתיקה, בארמית העתיקה שנשארו לנו כתובות מימי המלכים שנלחמו בימי פחות או יותר אחאב וכדומה, אולי אפילו עד דוד המלך, לא דווקא אלה שנלחמו עם דוד המלך, אבל היו הרבה, גם מלחמות של גויים עם גויים. אז יש לנו כל מיני כתובות, ושם מופיעה המילה ערעה, ותמיד כתוב ערכה בקוף. ומקובל לומר שבארמית בתקופת עד פחות או יותר ימי ירמיהו נהגו לכתוב את המילה ערעה עם קוף. לא חשוב כרגע למה ואיך ביטאו את זה, זה לא מעניין אותי פה. יש שיעור בארמית במכללה, מי שרוצה ילמד שם. אבל ביטאו את זה, כתבו את זה בקוף, אנחנו יכולים לראות את זה בכתובות. ואילו החל מתקופת ירמיהו פחות או יותר מימי הכיבוש הבבלי, האימפריה הפרסית, כותבים ערעה בעין. זאת עובדה. עכשיו השורש מחץ באמת בערבית הוא מקביל לאות הזאת שבארמית כותבים אותה בארמית הקדומה בקוף ואחר כך בארמית המאוחרת בעין. זאת אומרת שבימי דבורה לצורך העניין את המילה מחץ בארמית כתבו מחק. עכשיו אם זה נכון אז לכאורה מחצה ומחקה אינם אלא שתי מילים שזו אותה מילה. אלא פעם אחת היא אמרה את זה באנגלית ופעם אחת היא אמרה את זה בעברית. זאת אומרת פעם אחת היא אמרה את זה בארמית, מחקה ראשו. הרי בשירה צריך תקבולות. עכשיו המשורר יש לו בעיה, יש מילה אחת להגיד מה היא עשתה, היא מחצה את ראשו. אבל למרבה השמחה יש לנו גם מילה ארמית, שהיא דומה מאוד, רק שאומרים אותה מחק ולא מחץ. אז היא אמרה פעם אחת מחצה ראשו ופעם אחת מחקה רקתו, הפוך, כן? הרי המשורר ראש ורקה, צריך תקבולות ולפעמים מחסן המילים לא מספיק גדול. אז היא לקחה מארמית, לפי זה אולי גם המילה מחקה ראשו היא ארמית. וזה עוד יותר מגדיל את התמיהה. עכשיו כבר החיילים היו צריכים להיות שמה פרופסורים בארמית בשביל להבין את השירה. קודם גמרו את הקרב, רצו לשמוע שיר תהילה. אמנם אצלנו כידוע שירי התהילה הם לא ללוחמים אלא לקדוש ברוך הוא. בסדר, אבל לפחות להבין מה שהיא אומרת. זה המינימום שרוצים, נכון? עוד דוגמה אחת ניתן מדבורה, עוד שתי דוגמאות בעצם. השירה שלה יש בה הרבה דברים מעניינים. דוגמה אחת, היא לא דוגמה מוחצת, אבל היא מעניינת. עד שקמתי דבורה, שקמתי אם בישראל. מי מוכן לתרגם לי לעברית מה זה שקמתי? שקמתי, נכון? זאת אומרת שהיא אומרת על אני. עד שאני קמתי דבורה. יכול להיות. זה קצת נשמע התפארות מוגזמת, אבל יכול להיות. אבל מה שאותי מטריד זה בכלל משהו אחר. למה היא אומרת עד שקמתי, ולא אומרת עד אשר? הרי בתנ"ך צריך להגיד עד אשר, רק לסבר את אוזניכם. המילה אשר מופיעה בתנ"ך, מילת הקישור הזו, כן? עד אשר תבוא אל הארץ, לא יודע מה, מופיעה בתנ"ך 5,000 פעמים. לעומת זאת, המילית ש מופיעה בתנ"ך, עכשיו תלוי איך עושים את החשבון. הסך הכל לא עובר את המאה, אבל זה מרוכז, בקהלת יש הרבה, שיר השירים. אז אם מוצאים את קהלת ושיר השירים מהמשחק, וכרגע זה לא הנושא, כי אתם גם לא מגיעים לשם בשנה, אז אני לא צריך לדבר עליהם, האם מוצאים אותם מהמשחק, נערים ממש מעט מאוד, זאת אומרת, אני לא זוכר אם זה 20 או 30, אבל זה מעט מאוד, וכל מקום אפשר או להתווכח אם זה בכלל ש, או לדון מה זה עושה פה. עכשיו, למה בכלל בעברית שיהיו שתי מילים? או שיהיה אשר, או שיהיה ש. למה שיהיו שתיים? מקובל לומר, ואני לא יכול להישבע, זה רק מקובל לומר, אשר היא המילה הרגילה, והיא דומה למילה מילית כזאת שיש בכמה שפות שמיות אחרות. בעיקרון זה דומה אולי למשהו שיש בערבית, אולי לא יכול להישבע. אבל שהיה מקובל גם באזור של הפניקים. מי היו הפניקים, אתם יודעים? צור, צידון, גבל. הממלכות האלה שישבו לחוף הים התיכון והיו עשירות, סוחרים, וגם היה להם קשר מסוים עם אבותינו. שם היה ש, כך מקובל להגיד, הם מאוד אהבו להשתמש בש. אז גם הש הזה הוא קצת מעניין. הנקודה האחרונה, שוב, אני לא יודע אם היא מוחצת, אבל הכל זה חזי להצטרוף, כל דבר אחד זה לא חצי שיעור, זה אולי רבע שיעור, אבל כשהן כמויות מצטברות זה כבר מתחיל להיות משהו משמעותי. זה שריקות עדרים. שריקות עדרים, כולנו יודעים מה זה שריקות עדרים? באמת שאני בעצמי לא בטוח, לכן הבאתי תנ"ך עם מפרשים, כדי שאם אני רוצה לפרש מילה, לפחות אני אגיד מה אומרים האנשים הרציניים, כן? כי הם יודעים. אז מה זה שריקות עדרים? שריקות עדרים, כל עדרי המלחמה, אומר רש"י, כל ענות גבורה, זה שריקות עדרים. טוב, ואילו הרד"ק אומר שזה ביטוי ציורי, אז לא מסביר את הביטוי, אז זה שריקות. טוב, לא רואה שמסביר את הביטוי, אבל זה לא מפריע לי מה זה שריקות. אותי מעניין המשקל של המילה שריקות. שריקות זה צורת רבים של המילה שריקה. שריקה זה משקל כמו אכילה ושתייה. דעקה שהמשקל הזה של אכילה ושתייה נדיר בתנ"ך, יש ממנו בערך 10 מילים בכל התנ"ך. שחיטה למשל, רק בדברי הימים. בישעיהו אומרים הרוג בקר ושחוט צאן, אבל בדברי הימים כבר אומרים שחיטה. טוב, יש משהו בתהילים משלי איוב, אני לא מדבר כרגע. אכילה, בישעיהו אומרים אכול ושתו, ובאצל חנה כתוב אחרי אוכלה ושילו ואחרי שתו. אבל אצל אליהו, ודווקא אצל אליהו, כתוב וילך בכוח האכילה ההיא. המילה אכילה שכולנו רגילים, אכילה או שתייה, אצל אליהו פעם אחת. מה יש עוד? אני יודע, שחיטה אמרתי, אכילה אמרתי. הליכה יש בנחום, מעט. ועוד כמה בודדים. לעומת זאת, בלשון המשנה יש המונים כאלה. ספרו במשנה לבד 130 מילים כאלה. במשקל הזה, כלומר זה משקל שאופייני ללשון המשנה, ובתנ"ך עצמו הוא נמצא אצל אליהו פעם אחת, בדברי הימים פעם אחת, פעם יש משהו בקהלת, מעט מאוד, ולכאורה עושה רושם שהמשקל הזה שייך לעברית הלא תקנית, הלא קלאסית, זאת שבמקרא נמצאת בשוליים, והנה גם שריקה אולי שייך לזה. אז יש פה עוד פרט. טוב, כבר אמרתי כל כך הרבה פרטים ארמיים, אז אפשר להגיד מילה אחת על שירת דבורה, ויש עוד כמה, יש גם בריאה בתורה, אם בריאה יברא השם, כן? אבל זה גם, אני הכל מילה אפשר לדבר פה שעה. עכשיו בעצם, מה אני יכול להגיד על שירת דבורה? ששירת דבורה יש בה הרבה סממנים לשוניים ארמיים. ואז אני חוזר על השאלה, למה? אולי תנסו אתם להציע, למה? אני מדבר עם חיילים דוברי עברית. נשמע לקשט את השירה במילים באנגלית, סתם, העניין. אז תציעו הצעות, בואו נעשה את כוחנו.
זה היה סלנג.
סלנג, נכון. זה מה שאני חושב שזה הכיוון, אפילו יותר מסלנג. אני רגע רוצה להסביר את המציאות. כל שבטי בני ישראל יודעים עברית. למה? כי זו השפה של התורה. זו השפה שהם יצאו איתם ממצרים. אבל עם הזמן נוצר פיצול. עכשיו בדרך כלל פיצול לשוני מושפע מהשפות השכנות. למי היו הלוחמים של דבורה? נפתלי, זבולון, יששכר. נכון? אלה. יהודה לא שומעים עליו בכלל. ראובן שם הרחוק. אבל אלה השבטים הצפוניים. מי השכנים שלהם? השכנים שלהם, הם מדברים או פניקית שהזכרתי, או ארמית. ברמת הגולן ובדמשק זה שבטי ארם. שבטי ארם באופן כללי הכנסו את סוריה, ויש לנו ארם דמשק, כן? וארם צובה, וארם, כל מיני ארם. ויש גם הפניקים בערי החוף. אבל אלה העמים. עכשיו, ספר שופטים מספר לנו בצורה ברורה וחד משמעית, שלא היה ניתוק מוחלט מהאוכלוסייה הזאת. הרי זאת האשמה המרכזית שמופיעה בספר שופטים כמה פעמים. בהתחלה כבר, כן? אני אקרא את זה לרגע פרק ב', זה כאילו הכותרת של הספר, מבחינה עקרונית, כן? פרק ב', פסוק י' א', ויעשו בני ישראל את הרע בעיני השם ויעבדו את הבעלים וכו' וכו'. ואחרי זה בפרק ג', פסוק ג', אז השם השאיר מובלעות, כן? אז יש הכנעני והצידוני והחיבי יושב הר הלבנון, מהר בעל חרמון עד לבוא חמת. כל האזור הזה, הלבנון, בעל חרמון, לבוא חמת, זה האזור הצפוני, זה בעצם דרום לבנון של היום או מרכז לבנון של היום, כן? החרמון, אתם כולכם יודעים איפה זה? לבוא חמת, כנראה זה לבאווה, אם זה נכון, כלומר, זה ההמשך של הבקעה הלבנונית, אבל זה עדיין בלבנון של היום. והר הלבנון, זה ודאי לבנון, יש, הרי החרמון זה מול הלבנון, יש שני רכסי הרים. רכס החרמון שהוא מול הלבנון, הוא גבול לבנון סוריה, ויש רכס הלבנון עצמו. אז כל האזור הזה, בעצם היינו אומרים האזור הזה של דרום לבנון או מרכז לבנון של היום עד דמשק, זה האזור ששם השם השאיר גויים. והגויים האלה היו לנסות באמת ישראל. ובני ישראל ישבו בקרב הכנעני, החיתי, האמורי, הפוזי, החיתי, הפוזי, ויקחו את בנותיהם להם לנשים, ובנותיהם נתנו לבניהם, ויעבדו את אלוהיהם. בקיצור, התבוללות. וזה המוטו של ספר שופטים. אז היה מגע עם האוכלוסייה הזאת, עכשיו מגע כזה, התנ"ך מתאר כמובן את המגע בתחום הרוחני, הם עבדו אלילים. אבל מגע כזה קודם כל מתחיל בתחום הזה שפני, צריכים לדבר. לפני שהוא מתחתן עם הבחורה מצידון, איך הם מדברים? הוא מדבר עברית, היא מדברת פניקית. זה שפות דומות, שפות קרובות. אז מסתדרים. אבל כשהזוג הזה מגיע, נניח, לנחלת נפתלי או זבולון, אז הוא מדבר פניקית והם מדברים עברית, ולאט לאט נוצרות זיקות. כלומר, בהנחה ששבטי הצפון היו חשופים לדוברי ארמית בעיקר וגם פניקית, נוח עוד לחשוב שהיא השפיעה על לשונם. איך היא השפיעה על לשונם? א', שמתחילים לחדור מילים כאלה, תייבב. ב', שצורות דקדוקיות אולי צורות היגוי חודרות, ואולי אפילו יותר מזה, טיפוס העברית של שבטי הצפון מתחיל להיות שונה. אני לא בטוח בזה, אבל אני בטוח דבר אחד, שזו תופעה שמתרחשת אצל כל אוכלוסייה ואוכלוסייה במגע בין אוכלוסיות. אבל לפי זה, מה שאתה אמרת, שאני אתן לך להגיד, הסלנג נראה לי דווקא מוסבר היטב. דבורה אמרה את שירת הניצחון באוזני הלוחמים. השירה כתובה בעברית טובה ויפה, בזה אין ספק. אבל פה ושם היא הרשתה לעצמה להגניב או להכניס איזושהי צורה, אני לא יודע מה מילה סלנג. סלנג זה בדרך כלל דבר שלא משתמשים בו באירועים חגיגיים. הייתי אומר, צורה דיאלקטית, צורה שהיא לא רשמית. היא לא התקן הרשמי, אבל היא מאפיינת את יושבי האזורים הצפוניים, עשתה להם כבוד. משל למה הדבר הזה, אני רוצה לתת רק דוגמה, ואחרי זה אפשר את השאלה. בארצות ערב יש תמיד את הבעיה הזאת של השפה המדוברת והשפה הספרותית. עכשיו, כל שליט ערבי פותר את הבעיה בצורה אחרת, כי נאומים רשמיים צריך לעשות בשפה המדוברת. בשפה הרשמית הספרותית. זה פער גדול. מה למשל עשה מובארק? שהיה חשוב לו לשמור על קשר. הוא היה נושא את נאומיו תמיד בערבית ספרותית באמת טובה ויפה. אבל, פה ושם, הוא היה מכניס לנאום איזה ביטוי במצרית מדוברת, שהיא מאוד שונה מערבית ספרותית. אחרי זה, במצרים היה נוהג, שאצלנו לא קיים, מדפיסים את הנאום שלו גם בעיתונים. ככה זה היה כשהוא היה על הסוס. אז לא הספיק ששמעת אותו ברדיו ובטלוויזיה, עכשיו אתה גם תקרא אותו בעיתון. אבל אז שאתה קורא אותו בעיתון, בעיתון הדפיסו את הנוסח הכתוב. ואם אתה שמעת אותו, אז אתה יכול לראות שבעיתון כתוב ביטוי מסוים, אבל הוא יכנס שם איזה ביטוי עממי, בשביל להיות עם החבר'ה. אז הוא בעצם עשה להם כבוד. זאת אומרת, שימוש כזה זה לאו דווקא סלנג. המצרית המדוברת היא להג מדובר בעל מאפיינים משלו. אז פשוט פער בין שני תקנים, בין התקן הרשמי הכבד לבין התקן המצרי העממי, שהיום הוא כבר לא עממי, הוא מאוד מכובד. אז תופעה מעין זו, שנייה, אני צריך את השאלות, הייתה אולי גם בשירת דבורה, אבל היא מלמדת דבר אחד, שאם הפיזור הגיאוגרפי נוצר ניתוק לשוני, ותכף אני אדגים את זה בפרק נוסף מספר שופטים, אבל לפני כן שתי שאלות, כן.
דבורה אבל יושבת בין
בית אל
ועפרה, היא לא
מושפעת
מהשפות האלה.
השאלה היא לא מה דבורה מדברת עם המשפחה שלה, אלא אם היא רוצה לעשות כבוד. לכן הבאתי דוגמה את מובארק. איפה היא מכירה? כי היא משכילה ולא טיפשה. זאת אומרת, היא יודעת אם יש לה עסק, והיא יודעת שבניב הזה אומרים כך. ומאיפה מובארק יודע, טוב, זה לא שאלה, כי נמצא עם כולם מדברים את זה מדוברת. אבל הוא היה יחסית אדם שעבר, הכשרה, מתקדמת, צבאית וכו'. אבל אדם שהוא מנהיג ציבור, מכיר גם את רובדי הציבור וקשוב גם להיבטים האלה, והוא מדבר, אז הוא נותן להם להרגיש שהוא גם יודע את הדיאלקט המקובל של אזורם, כן? הוא ידבר בשפה שלהם, יעשה להם נחת רוח. עכשיו, אם זה כך, אז זה בכוונה נכנס, כלומר, כל הדברים שאמרתי ארמית, זה איזושהי נחת רוח שהיא עושה להם. הם מדברים שפה קצת שונה, זאת עברית, אבל קצת שונה, ובדרך כלל שהם במפגש עם הדוברים של השפה היוקרתית, הקלאסית, הם מרגישים לא נוח, כי הם קצת מדברים אחרת. יש להם גם מבטא קצת שונה וקצת מילים אחרות, הם מרגישים פחות מכובדים. עכשיו דבורה עושה להם כבוד בשירה הרשמית שתיכנס לספר שופטים, היא מכניסה את הצורות האלה, והצורות נשארו כמו שהם. כן, אתה רצת לשאול משהו.
אתה גם להניח, כאילו, שאלת למה יש מילים של עממית, אתה להניח שזה שירה שמתפרצת בשירת ניצחון, אז הדיבור העממית זה לא כמו משהו ספרותי.
אולי, אבל קודם כל השירה היא דווקא מאוד ספרותית, וכדי שלא תגידו הכל הוא סיפר לנו על השירה, נפתח לרגע פרק אחר, והוא הסיפור של פסל מיכה. פסל מיכה מתחיל בסיפור, בפרק י' ז' פסוק ב'. כתוב ככה, ויומר לאמו, 1,100 הכסף אשר לוקח לך, ואת עלית וגם אמרת באוזנה, הנה הכסף איתי, אני לקחתי. טוב. אבל ואת, המילה ואת, בכתיב כתוב, ואת היא. עכשיו המילה את מופיעה כ-50 פעמים בתנ"ך, ותמיד כתוב את וקוראים את, חוץ מ-6 פעמים. איפה השש פעמים האלה? חלק מהם לא בספר שופטים, אבל תכף אנחנו נראה. אחד מהם זה איש מהר אפרים. המקרה השני, זה מלכים א', פרק י' ד', פסוק ב'. מלכים א', פרק י' ד', הדובר הוא ירובעם, גם הוא מהר אפרים. והוא אומר לאשתו, ולא ידעו כי את היא, את אשת ירובעם. המקרה השלישי הוא במלכים ב', פרק ד', פסוק ט' ז'. שם מדברים דווקא שני פשוטי עם, בעצם גם פסל מיכה זה פשוטי עם, אוקיי? ירובעם הוא מלך, אבל פסל מיכה זה אדם רגיל. ושם הבעלה של השונמית, שאפילו אנחנו לא יודעים איך קוראים לו, אומר לה, סליחה, בפרק, המקרה הראשון פסוק ט' ז' זה אלישה. אלישה אומר לה, למועד הזה כעת חיה, את תהיי חובקת פן, ובהמשך בעלה שואל אותה, מדוע אתי הולכתי אליו היום, לא חודש ולא שבת. עוד שני מקרים. והמקרה הבא בפרק ח', פסוק א', פרק ח', פסוק א', שוב אלישע אומר לאותה אישה, קומי הולכי אתי וביתך. חוץ מזה, יש פעם אחת ביחזקאל, פעם אחת בירמיהו, אני לא נכנס לזה. אבל עכשיו אני שואל את עצמי, מי אומר בתנ"ך עתי? והתשובה היא מאוד ברורה. כל דוברי עתי כולם נמצאים בצפון. צפון. אנחנו שיושבים פה יכולים בהחלט להגיד שאפרים זה צפון. גם אם אולי בארץ ישראל אפרים זה מרכז, אבל זה צפון. ירובעם, פסל מיכה והשונמית. זה אגב באמת האזור הגיאוגרפי של אפרים. דווקא, האם זה מקרה שמכל הדוברים בתנ"ך, דווקא שש פעמים זה בפי דוברים גם חשובים וגם הדיוטות וכולם מאפרים? עכשיו השאלה, האם זה מקרה? אני יכול גם להוסיף עוד משהו. מה הסיפור הזה של העתי? מקובל לחשוב שבעברית, בכל השפות השמיות פעם אמרו עתי, לא חשוב כרגע למה, ובעברית התגלגלה הצורה עתי לאט, ואילו בארמית זה היה הפוך ועתי נשאר עתי, עד תקופה מסוימת. אני לא אכנס פה לשאלה מתי ואיך יודעים, אבל זה לא מעניין אתכם. נניח שאתם מאמינים לי בעניין הזה, כן? אז עתי היא צורה כמו ארמית. והנה עוד פעם אני רואה, בלי קשר לשירה, ובלי קשר לעממי, ובלי קשר לכלום, שצורה דקדוקית, שזה דבר מאוד בסיסי. איך אומרים בעברית אתה ואת? הרי היום אף אחד לא יגיד לי שעתי. זה ממש הבדל עצום. הנה הצורה הזאת, אצלנו, דהיינו, בדרום אומרים את, בצפון, אולי באפריים, אומרים עתי. וגם ההולכתי הזה קשור אליו. ועכשיו, בעצם, אני מגיע לשאלה באמת, מה קורה בעם ישראל? ובהחלט, הבאתי מצד אחד את פסל מיכה, מצד אחד את שירת דבורה. אם היה לנו זמן, אולי היינו בודקים עוד כמה פרטים. הספר שופטים הרי מטייל בין השבטים. פעם אנחנו נמצאים בבנימין, ופעם אנחנו נמצאים בישראל, פעם בזבולון, ופעם באשר. אנחנו מדלגים בין השבטים, כלומר בכל אזורי הארץ. אבל באמת האוכלוסייה לא דילגה בין השבטים. האוכלוסייה הייתה מפוצלת. עושה רושם שספר שופטים שימר בפרקים שלו, בחלק מהפרקים, תופעות לשון שמשקפות להג אחר. זה בדיוק ההבדל בין להגים. איך אומרים בלהג שלנו? בלהג שלנו אומרים את המילה ככה, בלהג הזה אומרים את המילה ככה. נכון? ככה זה בכל הבדלי להגים, בכל העולם, ואני לא אתן עכשיו דוגמאות כי אין לנו זמן. אבל לפי זה, באזור הצפון, וככה משערים, על סמך הדוגמאות מהתנך, וגם לא על סמך הדוגמאות מהתנך, שבאזור הצפון התפתחה לה עברית אחרת. כלומר, אולי התפתחו כמה עבריות. יכול להיות שהיה עברית של אפרים, ועברית של מנשה, ועברית של יששכר, ועברית של ראובן. זה אפילו מאוד סביר. בדיוק כמו שאצל הערבים יושבי הארץ, אם נעשה סקר גיאוגרפי, אם היינו עושים את זה לפני עידן הרדיו והטלוויזיה והאינטרנט, שעושים איזושהי האחדה כללית, אלא נגיד בתחילת המאה ה-20, היינו רואים דבר שהוא ידוע, שיש הבדלים בין הערבית של הגליל, הערבית של יהודה, בין הבדואים לעירוניים, בין הכפריים האזור הזה לכפריים האזור ההוא. אותו דבר היה בעברית. עכשיו, מה פירוש שנוצר פיצול לשוני? שלאט לאט, כל שבט, לא כל שבט, אלא יש תת חברות שהן לאט לאט סגורות זו מזו. דרכו של עולם שפיצול לשוני מוביל לחיזוק הבידוד החברתי. כלומר, אתה מדבר אחרת, אז גם אתה מסתגר בתוך עצמך, נוח לך. אמרתי, הלשון היא רק ראי, אבל היא מכשיר תקשורת יעי. אז אם אתה לא יכול לדבר עם השכן מהשבט ההוא, אז גם לא תתחתן איתו. וככל שלא תתחתן איתו ולא תעשה איתו אלא את הקשרים ההכרחיים, אז יהיה פירוד. ולאט לאט הבידול יתחזק. כלומר, אם אני שואל את עצמי, מה אני יכול ללמוד מהסיפור של הלשון? אני יכול ללמוד מהסיפור של הלשון שנוצרו, ספר שופטים עצמו, מעיד על היווצרות שונות, היווצרות פיצול. עכשיו, הפיצול הזה לא נוצר באופן מכוון. תמיד בהתחלה זה לא נוצר באופן מכוון. זה נוצר באופן טבעי. אבל זה צובר תנופה. זה הופך לסימן זיהוי. אנחנו רואים שאצל יפתח זה סימן זיהוי. אבל יש להניח גם שאם החיילים האלה, או מה זה החיילים? אנשי השבטים, הם לא היו חיילים מקצועיים. אנשי השבטים של דבורה, אם הם מגיעים פעם לשבט יהודה, אחרי 5 דקות שהם מדברים, מזהים מיד מאיפה הם, ואז גורלם כגורלם של הזרים בכל מקום. הם אמנם מעם ישראל, אבל הם זרים. וזה אף פעם לא נעים להיות זר. ובדרך כלל תחשבו היום, אנחנו חברה קולטת עלייה, נכון? הלשון היא סימן היכר מיידי. לאדם יכול לכתוב לך מה שאתה רוצה. אתה שומע אותו מדבר משפט אחד, אתה מיד יודע לשים עליו תווית. וזה תווית שהרבה פעמים סטיגמה כמובן, כן? שיש בה הרבה עוול, אבל ככה אנחנו עובדים גם היום. אני חושב שכולכם יכולים להעיד את זה על עצמכם, הרי אוזנינו השומעות וראשינו החושב, וגם אם אנחנו לא רוצים, זה בא באוטומטי. עכשיו, למה זה בא? כי במקרה שלנו זה אנשים שהגיעו מארצות שונות. אבל הפיצול הלשוני הזה, כמו שאמרתי, זה גם קורה אצל הערבים. כשערבי כפרי מגיע לעיר, מזהים אותו מיד לפי המבטא הכפרי שלו. אפילו יכולים להגיד לפעמים מאיזה אזור הוא. ואם הם אוהבים להתבדח על חשבון הכפריים או לא יודע מה, אז הם יודעים שאותו הם יוכלו לרמות או לסדר. ויש גם סיפורים כאלה להבדיל בגמרא, על בבלי שבא לארץ ישראל, וישר מזהים תוך דקה שהוא לא מקומי, ואז אפשר לעשות ממנו צחוק. או אנשי ציפורי ואנשי זה. לא משנה, הגמרא גם מספרת סיפורים כאלה, כי זה סיפורים מהחיים. אבל בעצם מה הסיפורים האלה אומרים? שהפיצול הזה הלשוני הופך להיות נטל. ובעניין הזה צריך לזכור שהלשון היא לא רק ראי, היא גם במידה מסוימת מכשיר. היא יכולה להיות מכשיר פוליטי. בידול לשוני יכול להיות מכשיר פוליטי. עמים שרוצים להגדיר את ייחודם, אומרים, טוב, יש לנו שפה משלנו. זה בעצם די דומה לשפה של השכנים, ומה אתם עושים רעש? לא, 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 זה משהו אחר לגמרי. נגיד, בהולנד קוראים לזה הולנדית. זה בכלל לא גרמנית, זה משהו אחר, נכון? זה בעצם לא אמיתי, כי הולנדית זה אחד הניבים הגרמנים, שמה שקוראים הגרמנית של הצפון, הפלט דויץ', שפשוט ההולנדים רצו זיהוי פוליטי, בשעה שהגרמנית השולטת היא הגרמנית של הדרום, מה שקוראים ההוך דויץ', אבל זה רק פרט בתולדות הגרמנית, זה לא באמת הבדל אמיתי. אלא מה? זה אנחנו רוצים ייחוד לאומי, אנחנו רואים זה, אנחנו רוצים להרגיש שאנחנו אחרת, אנחנו נגיד, שמה, זה אנגלית אמריקאית, זה לא אנגלית בריטית. יכול להיות שמייסדי ארצות הברית לא חשבו שיש להם אנגלית אחרת. אולי הם היו בטוחים שיש להם אותה אנגלית ואולי הייתה להם אותה אנגלית. אבל עם הזמן ההבדלים שנוצרו, פה זה במרחקים, אבל יש סיבה להבליט אותם, אז אומרים זה אנגלית אחרת. יש סיבה לא להבליט אותם, כמו שהערבים רוצים להאמין שהערבית הכתובה הספרותית היא אחידה, אז אומרים לא, לא, כולנו מדברים, כותבים אותה שפה. אין הבדל אם אתה במרוקו או בעיראק, בשפה הספרותית זה אותו דבר. כלומר, בעצם הלשון בהתחלה היא רק משקפת את הפיצול או את האיחוד, אבל יכולים להשתמש בה גם כמכשיר פוליטי, או פוליטי חברתי, הנקודה הפוליטית לא עיקר, כן? ובעניין שלנו, אנחנו עוסקים בעם ישראל ולא בשאלות לשוניות באופן כללי, אין ספק שהפיצול הזה הלשוני הוא ראי לפיצול ולאפשרות להיווצרות, אני לא רוצה להשתמש במילה החריפה, עמים שונים, אבל לפחות להיווצרות חברות שונות שנבדלות זו מזו. ובמובן הזה הסיפור של שירת דבורה הוא דווקא סיפור מוצלח. יש כאלה שאומרים, זה לא הבעיה שלנו, נכון? זה השריקות הדרים. אני לא רוצה לשמוע שריקות הדרים. זה לא הבעיה שלנו. בעצם אנחנו לא בדיוק אותו, זה אנחנו עם ישראל, אבל אנחנו שבט ראובן, כשיהיה דברים ששבט ראובן תגידו לנו. זה יששכר, מה זה מה זה יששכר? לא הייתי שם אף פעם, אני אפילו בקושי מסוגל לדבר איתם. כלומר, השאלה מה מאחד אותנו באמת לעם אחד? האם זה רק האמונה בקדוש ברוך הוא והחיוב לשמור את מצוות התורה? המציאות הרבה פעמים היא אחרת, כמו שראינו כבר בספר יהושע, ששבטי עבר הירדן המזרחי חוששים שעצם המיקום המזרחי שלהם יגרום לאחרים לחשוב שהם מנותקים מהם, כן? לכן הם בונים מזבח גדול למראה. כלומר, הם צופים כבר את מה שיהיה בעתיד. אבל ספר שופטים מראה שזה לא רק צפייה לעתיד, אלא שזה מתחיל להתממש. שבמובן הזה, הפילוג והפירוד הם ניכרים גם בלשון. עד כאן, אלה אם כן יש עוד שאלות. כן, יש עוד שאלה, כן.
למה זה כל פעם שמישהו משאב את הפעם מצוטט, הוא לא מצוטט אומר אתי, אלא...
אני חושב שצריך להסביר את זה ההפך. השקלות שאתה שואל ההפך. למה בכלל השאירו את הצורות האלה? התנ"ך כולו, מה זה כולו? רוב התנ"ך, אם נוציא בחשבון הספרים שכתובים מבית שני, משקף את הלשון של ממלכת יהודה. א', כי ממלכת יהודה שרדה ולא ממלכת ישראל, ותחשבו, ישעיהו, ירמיהו ויחזקאל, שלושתם זה לא סתם ממלכת יהודה, זה ירושלים, נכון? שמואל ומלכים, זה בית דוד. אז זה גם, זה גם ירושלים. וכנראה, זה דבר שלא היה לי זמן להיכנס אליו, שהלשון של ממלכת יהודה בפיצול בממלכת יהודה וממלכת ישראל, המשיכה ביתר נאמנות ודיוק את הלשון של התורה ויהושע, בשעה שהלשון של שבטי הצפון היא זו שהתרחקה. הרבה פעמים שנוצר פיצול דיאלקטים, אחד הלהגים שומר על המסורת, ככה זה קרה בתולדות הארמית, והשני מתרחק. הרושם הוא שלשון ממלכת יהודה שמרה, גם בלשון היא שמרה על הנאמנות למסורת, בשעה ששבטי הצפון, בלי קשר לבעיה של העגל, הם התרחקו גם מבחינה לשונית. זאת שאלה למה, אבל ככה זה נראה מבחינה עובדתית. אז אחרי זה, השאלה היא איך ספר שופטים לא עבר עריכה לשונית. השאירו צורות, או ספר מלאכים, השאירו צורות חריגות. נדמה לי שהפתרון שמצאו לזה בחלקו היה קריא וכתיב. כלומר, פה ושם יש קריא וכתיב, לכן זה קריא וכתיב, שהכתיב אומר, זה הצורה הדיאלקטית, הלא רשמית. אבל בקריא אין לנו עתי. אנחנו מיישרים קו עם התקן הלשוני הרגיל. כי בכל זאת אתה רגיל לקרוא, ובכל התנך יש לך תקן לשוני מסוים, לא תקרא אחרי. זה טוב בצורות דקדוקיות. במילה כמו תייבב לא החליפו אותה. זה, גם זה לא עבר עריכה לשונית, התנך לא עבר עריכה לשונית. עובדה, אני לא יודע אם מצייר אותו משמחת, אבל זה כנראה עובדה שאי אפשר להכחיש אותה, כן. לא, לא כל פעם, זה לא כל פעם. מדי פעם נשאר, אתה בעצם שואל, אז למה השאירו דווקא פה? אולי השאירו פה בשביל לתת יותר גוון אותנטי. איזה שיקולים ספרותיים, שאלה רצינית, אבל עושה רושם שככה זה נשאר. עוד שאלה הייתה?
זה יקל על ירובעם אחרי זה לצוות המחלט.
אני חושב שירובעם, למשל, היה מספיק פיקח כדי להגיד, חבר'ה, אתם שואלים למה יש לנו עגלים פה? כי גם אנחנו מדברים קצת אחרת, אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, אבל עובדה שאצלנו אומרים אתי ולא את, אז מה אתם רוצים ללכת לירושלים? אתה רוצה שיצחקו עליך? אנחנו פה מדברים, זה העברית שלנו, זה הגלים שלנו, זה הכהנים שלנו, זה האמירות שלנו. זה תופעות שאנחנו מכירים בעולם, אבל זה לא ספר שופטים. טוב, תודה רבה.
דרך אגב, זה כבר מפורשת על שבני יהודה שמות
שפה. כן, מה?